שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום ברכה.
פרשת בלק.
אכן.
פרשה, תראה, כזה רשע מקבל על שמו פרשה בספר במדבר.
בלק.
ושוב אנחנו נכנסים למחוזות, למחוזות המעט, רגיל מזורים, מיסטיים, מגיים, אברקדאברה כזה.
כן.
כללות, כללות שמתהפכות, בלעם, אטונט שמדברת, כי... דברים שהם די שונים מבחינת רוח המקרא, כי פתאום אנחנו נכנסים לתוך נתיב של רציונליסטים הוא קצת קשה. אז איך אנחנו צריכים להבין את הפרשה?
כן, אתה יודע שמפרשים מהביניים עסקו הרבה בשאלה האם האתון של בלעם באמת דיבר או לא דיברה או לא דיברה. כן, והנטייה הרציונליסטית הייתה תמיד לומר שמדובר במחזה נבואי, שזה לא קרה במציאות.
חלום, חזון.
איזה מין חלום, או שהאתון עשתה כל מיני קולות שבלעם פירש אותם כדיבור. עד כדי כך שאצל רבי יוסף אבן כספי, אחד בגדולי הרציונליסטים של ימי הביניים, הוא מספר בדרך קצת טיטולית, שפעם מישהו ככה מאוד קשה אמר לו, אני לא אעזב אותך עד שלא תגיד לי במפורש מה אתה חושב, האם האתון של בלעם דיבר או לא דיבר. הוא אמר, תשמע, אחרי שאני שומע אותך, אני באמת משתכנע שהאתון יכול לדבר.
אז קודם כל אנחנו למדים שבימי הביניים רבנים היה להם חוש הומור. זה חשוב. כי היום זה מצרך קצת...
קצת נדיר וחבל.
חבל מאוד. אז זה יפה, משה.
עכשיו לגבי, תראה, כל הנושא הזה בכלל של הופעת נבואה אצל אומות העולם בכלל, כי הרי אנחנו מדברים לא סתם על מחשף, מדברים פה על נביא, בלעם, שהוא משתווה מבחינה מסוימת אפילו למשה רבנו, אפילו מעליו.
הוא יכול לקלל.
הוא יכול לקלל, וכולם מפחדים מהקללה שלו, וגם שעם ישראל מברך ומקלל, כן, הרי עם שברכתו ברכה וקללתו קללה, כנראה שהקללה היא נשק רציני, כן? אנחנו הרי איבדנו את המשמעות של הדיבור בשפה המודרנית. הדיבור זה סתם כלי להעברת אינפורמציה. אנחנו הרבה יותר משוכנעים שכדור של רובה יכול לפגוע מאשר דיבור שיכול לפגוע.
תלוי איפה, תלוי באיזה חברות.
כן, בדיוק. אבל החברה המערבית יש לה נטייה לומר, סך הכל זה רק גלי קול, אל תעשה מזה עניין.
כן, כי אנחנו מתייחסים, לכן אנחנו רציונליסט, מתייחס לזה כאל ממבו ג'מבו.
אלא אם כן אנחנו מבינים שהדיבור הוא שורש המציאות. כלומר, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבעם, בסופו של דבר מה שמחולל את המציאות כולה זה הרצון האלוהי, והרצון הזה בא לידי ביטוי אפשר לומר איזה מין דיבור, והדיבור אחר כך מתגשם, נהיה קונקרטי בצורה של העולם הטבעי. אבל הדיבור בעצם נתפס בתור ראשית המציאות. זה שיש גם דיבור באדם, הדבר הזה הוא בעצם איזה מין נגיעה אלוהית בתוך העולם הטבעי. הפעם חשבו שאלוהים נמצא בשמיים. ומאז קופרניקוס וגלילאו יודעים שאלוהים לא בשמיים. פעם חשבו שאלוהים נמצא בארץ. ומאז שעברה עבודה זרה מן העולם, מבינים שאלוהים לא נמצא בארץ. אז איפה הוא נמצא? לא בשמיים ולא בארץ. הוא נמצא בדיבור של האדם, כך אומר המהר"ל מפראג. ולכן, מי שיודע את סוד הדיבור, גם יכול לדעת את סוד המציאות. זה בעצם החשש מפני כללתו של בלעם. אדם שמכיר את שורשי המציאות, והוא יכול על ידי הדיבור, הוא לכוון אל הדיבור האלוהי במקום שבו מתגלה החולשה של עם ישראל. אתה יודע, התלמוד אומר שהוא ידע לכוון את הרגע ביום שבו הקדוש ברוך הוא כועס. מה פירוש הדבר? הוא ידע לבחון מה בתוך הזהות שלנו חלש. וברגע שאתה מבליט את מה שחלש בנו, אז אנחנו יכולים ליפול. לכן אנחנו מאוד מאוד פחדנו.
אם אני לוקח את זה לממדים אנושיים יותר, פרטיים יותר, זה כמו אותו אדם. יש את האנשים האלה עם היכולת הבחנה מאוד ואינטואיציה מאוד חזקה. הם רואים כן. איפה נקודת חולשה של אדם אחר, ושם הם לוחצים, הלחיצה על הנקודת, ולכל אדם יש נקודת חולשה שהוא מגלה אותה.
עקב אכילס.
הדעת, עקב אכילס הנפשי, כן. ושאתה לוחץ באותה נקודה, אתה מערער אותו.
בדיוק.
אז זה מה שבלעם עושה. רגע, אבל שנייה, הייתי, נחזור אחר כך לעניין של המאגיה, אבל האם בלעם הוא רשע? הוא אדם רשע? האם הקדוש ברוך הוא יכול להפקיד כוחות נבואים ורוחניים באדם רשע?
תראה, אפשר לדבר על כוחות טומאה וכדומה, אנחנו יודעים היום הרי אפילו על עבודה רוחנית בצדדים נמוכים של אדם, הטנטריזם וכו', והתלמוד רומז...
וודו,
כן,
כל
ה... כן, התלמוד רומז שגם בלעם עסק בדברים כאלה, הרי גם היחסים שלו עם אתונו נתנו את הפתח לכל מיני חלומות אירוטיים שאנחנו רואים מסביב לדמות המוזרה של בלעם. יחד עם זה, בוודאי אדם עם אצילות רוח גדולה, לא סתם נאמר שבתי עליו רוח אלוהים, הרמב״ם באמת אמר שבלעם היו לו זמנים של כשרות וזמנים של קלקול, ושהנבואה חלה לצד הכשר שבו. אבל
זה מעניין, כי זה אומר, זה אמירה כללית על האדם, זאת אומרת שאתה אדם יכול להיות ברגעים כשרים להגיע לאיזושהי לצלילות רוחנית.
כן, וליפול אחר כך. השאלה היא בעצם, איך אפשר לקרוא לבלעם רשע? ודאי שהוא רשע מבחינתנו, השאלה היא, את מה הוא מייצג? מהי האידיאולוגיה שבשמה בא בלעם? בלעם בא בעצם בשם אידיאולוגיה שהיא דומה לזו של קורח בתוך עם ישראל, אבל במובן הרבה הרבה יותר רחב. זה הניסיון האחרון לעצור את ההיסטוריה, לפני שעם ישראל עומד להיוולד, להיכנס לארץ ישראל, להפוך להיות גורם משמעותי בתולדות העמים, כאן בא בלעם ומנסה לעצור אותו. בדיוק כמו האב טיפוס שלו מספר בראשית, לבן הארמי, שברגע שיעקב עומד לצאת מחרן, ולהתחיל להיות אומה, בדיוק ברגע הזה...
אתה יודע, זה בעלי אסוציאציה, ברגע שעם ישראל מתקרב לגאולה פיזית, אחרי 2000 שנות גלות, אז...
יש הניסיון לעצור.
אז יש ניסיון גם כן, שבא מתוך איזו אידיאולוגיה של רייך של 1000 שנה.
בדיוק, בדיוק. וכאן זה שם איזה שירת הברבור של כוחות הרע. כן, כוחות הרע לא במובן הדמוני של המילה. אנחנו הרבה פעמים נוטים לראות בעמדה הנגדית דמון, איזה משהו שהוא כל כולו מפלצת. צריך להבין שבעצם אצל בלעם יש איזה מין דאגה לאומות העולם. כלומר, הוא הנביא של האנושות הכללית שרואה בהופעה של עם ישראל למין סכנה של אלטרנטיבה תרבותית למה שהיה עד עכשיו. כלומר, עד עכשיו היה העולם העתיק, ובראשו נביאים משלו. כן, בלעם הוא נביא, הוא נביא של אומות העולם, הוא מייצג את האנושיות במובן הקוסמופוליטי.
אבל הוא מייצג את האנושיות, שאנחנו מול הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו שאנחנו קוראים במורה נבוכים, והרמב"ם מזכיר את האנשים שהגיעו להשגה, אבל חוץ מאברהם אבינו, הוא מדבר גם על פילוסופים, הוא מדבר על אנשים, על אנשים גדולים של הכרה. פה אנחנו מדברים על נביא השם, בלעם הוא נביא, כלומר, הוא יודע מזה הקדוש ברוך הוא, הוא נציגו עלי, אחד מנציגיו עלי אדמות. אז איך בלעם מעיז, למרות שרצון, יודע, רצון קדוש ברוך הוא, זה בעם ישראל, כעם הבחירה, איך הוא מעיז לצאת נגד הקדוש ברוך הוא, ולהיות גם נביא השם באותו...
הוא בא להתפקר, הוא בדיוק במסורת הנבואית, הרי תמיד הנביאים התווכחו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים למשל גם התפילה של משה משנה את גורל ההיסטוריה. הרי והתפלל בעד אהרון, והתפלל בעד העם. זאת אומרת, מבחינה מסוימת בלעם בא בתוך הבית דין של מעלה לייצג את העמדה הגויית. העמדה שאיננה מעוניינת בעם סגולה. ואפשר לומר שיש לבלעם איזושהי כוונה קשרה בדבר הזה מבחינתו. הוא רוצה לעצור את גלגלי ההיסטוריה, להסיט אותם לכיוון אחר. מבחינה מסוימת, אפשר לומר שזה לגיטימי, רק שמתברר בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל ולא בבלעם. אבל הניסיון לפחות היה צריך להיות נערך. ברור שאם אנחנו מגיעים אל ההיסטוריה, אל הבמה ההיסטורית, אי אפשר לעשות את זה בלי לשמוע את מה שנקרא העורך דין של השטן, את העמדה הנגדית, היא צריכה להתברר. צריך שמול משה יעמוד מישהו בשיעור קומה דומה.
בלעם הוא בעצם, שוב, אנחנו מדברים על התרמה, מושג שהביא בורחס, בלעם מטרים את פרקליט השטן, במובן הזה הוא הראשון, זאת אומרת, הוא גם כן מציע, בעצם זה משחק, איך נאמר, הקדוש ברוך הוא הרי יודע מה קורה פה. הוא יודע, הוא מסדר את העניינים.
כן, אבל אתה ואני לא יודעים מה קורה. גם משה ובלעם לא יודעים מה קורה. בעצם זאת התמודדות בין שני ענקים. כן? משה בא בשם מה שהוא מייצג. בלעם אומר, רק רגע, שכחת שיש עוד מישהו אחר. זה כמו אפשר לומר, בגן עדן, המאבק בין הטבע לבין המוסר, בין הנחש לבין הנפש החיה, זה חוזר על עצמו בקנה מידה של מאבק בין תרבויות. ואפשר לומר שעד היום הזה זה ממשיך. זאת אומרת, כשהקוסמופוליטיות המערבית באה בטענות נגד הייחודיות הישראלית, ואפילו מנסה לשכנע אותנו במשהו, יש בזה משהו מעין בלעם מול משה. ואנחנו צריכים לדעת מהי צדקתנו, באיזה מובן מה שעם ישראל מייצג הוא אנטיתזה לקוסמופוליטיות הזאת.
שהיא מפתה מאוד.
מפתה מאוד,
אבל... היא מפתה כי היא נשמעת הגיונית, היא נשמעת, דיברנו על כורח ועדתו לזה.
אבל מבחינתו, במושגים של המקרא זה נקרא נחש. לא נחש ביעקב, לא קסם בישראל. הנחש זה האחיזה בסופו של דבר של הטבע על נפש האדם. אם אתה מבטל את הייחודיות של עם ישראל, אתה מבטל את העליונות של המוסר על הטבע. עם ישראל הוא אותה אומה שכלאום מייצג ערכים מוסריים. בעוד שהלאומיות של שאר העמים היא מבטאת איזו תנועה טבעית, שבתוכה המוסר אינו אלא איזשהו מקרה פרטי, איזושהי נגזרת של החיים.
אבל למה יש את הפיתוי הזה, כוח הפיתוי הזה, שלא בכדי בלעם בא ואנחנו אומרים וזה חוזר מדור לדור. הכוח הפיתוי כאילו באמת בעולם הטבעי, כאילו בלעם כמייצג את תראה, אנחנו יכולים לראות בו מייצג של רוע בעולם, אבל אני לא חושב שבלעם, מבחינת הקדוש ברוך הוא, הוא לא נציג הסתרה אחרה, הוא נציג קדוש ברוך הוא.
בסופו של דבר, מפני הייאוש שלו, הוא מציע גם את ההחטאה של בנות מואב. כן, אבל זה אפשר לומר שברגע שהוא רואה שהוא איבד את, איבד את חלקו במערכה, אז הוא מנסה את הנשק היותר נמוך. אבל אפשר לומר שבלעם בא בשם דווקא הפיתוי שלו, השפה שלו היא כל כך עשירה, כל כך יפה, שאנחנו, אפשר לומר, שבויים בקסם של האמירות שלו. אנחנו מכניסים את דבריו של בלעם בסידורים שלנו. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה ביטויים שגדול הסונים שלנו, הוא ישתמש בהם, ואותם אנחנו מכניסים לסידור התפילה, כשנכנסים בבית הכנסת, אומרים, מה טוב הוא עליך יעקב. כלומר, יש משהו ששווה את הנפש, במה שהתרבות הכללית מציעה דרך הנציג היותר נעלה שלה, דיינו בלעם. כלומר, כשאנחנו באים להילחם, אנחנו לא יכולים להגיד, היריב הוא קטן, היריב הוא אפס. לא, היריב הוא גדול.
כלומר, הרעיון האוניברס, נניח היום, הרעיון האוניברסלי, הקוסמופוליטי.
כן. הוא גדול, יפה, וצריך להכיר בעוצמה שלו. ומתוך העוצמה שלו לדעת מה בכל זאת...
כי הוא מפתה, כי הוא מפתה מתוך...
הוא מפתה בצדק, כי יש לו תכנים חיוביים. אלא שאנחנו צריכים להבין מה הייחודיות של המסר של עם ישראל, שאלמלא עם ישראל, כל הקוסמופוליטיות הגדולה הזאת, כל מה שהאנושות מייצגת, אין לו תקווה, אין לו להגיע.
אז מה מייצג את ה... כאילו, אם אנחנו מדברים על בלעם, כמייצג הקוסמופוליטיות, שתחזור...
במשך ההיסטוריה.
במשך ההיסטוריה. האתון לוקחת אותנו לאיזשהו מקום, אני מנסה להבין את כוונת הקדוש ברוך הוא, שהוא מביא לנו את סיפור האתון הזה. מה הוא בעצם, הרי יש פה משהו מעבר ל...
אתה יודע, איך אומרים חזל?
האתון מדברת, כן.
כן, אמרו על בלעם, הרי הוא אומר, נאום יודע דעת עליון. הוא אומר, הוא יודע מה שקורה למעלה. דעת אתונו לא ידע, ודעת עליון ידע. כלומר, מה רוצים לומר? שבסופו של דבר, החוכמה, או הייתי אומר, הזרימה התרבותית שבלעם מייצג, זה בסופו של דבר לא מסוגל להתמודד אפילו עם האתון. האתון זה הרכב של האדם, זה החלק הטבעי שבו האדם משתמש כדי להתקדם. הרי אתונות וחמורים בימי קדם, זה כמו המכוניות שלנו היום.
אלו האוטו שלך ידבר איתך.
בדיוק. כלומר, בסופו של דבר, כל ההפשטה הפילוסופית או המיסטית שאדם מסוגל להגיע אליה, בסופו של דבר היא רק שכלול של האתון. כן, כלומר...
אבל אין לנו חיה מדברת מאז בראשית. פתאום אנחנו, כאילו, הפעם האחרונה שאנחנו מדברים עם חיות בתורה,
כן, זה בא לומר.
זה מהנחש.
כן, אבל מה רוצים לומר לך בסיפור הזה? אני לא חושב שהסיפור הזה, אתה יכול להגיד שהוא דווקא יתרחש בו, במובן המטריאלי שלו.
אוקיי.
כן, ברור. כך שאתה יכול להירגע. אני
יכול להירגע, לא להירגע. הייתה פה אתון מדבר.
כן, שום, אפשר היה להקליט את זה.
כן.
אלא, אבל זה בלעם שומע את האתון שלו מדברת. כן, כלומר, בסופו של דבר, הדיבור שלו כאדם, הרי האדם מתייחד בזה שהוא מדבר. פתאום אתה רואה שהאתון מדבר. זה בא לומר, מה שאתה מדבר זה לא יותר מה שאתון מדבר. רק שהאתון משוכלל, האדם בתור איזה קוף מפותח מאוד, אבל בסופו של דבר שייך לקליפה של הטבע. הוא לא מצליח לצאת מן המעטפת הזאת של האחיזה הטבעית. כך שבסופו של דבר, הדיבור של בלעם והדיבור של אתונו יכולים לשמש כבר כדיאלוג. וזה אני חושב שזה מה שרוצים לומר כאן. מה שאין כן, הדיבור של משה, שהוא דיבור עליון יותר. אתה יודע, במדרש נאמר, בלעם ידע מי מדבר עמו. משה לא ידע מי מדבר עמו. נו, אז מי יותר גדול? לכאורה בלעם. לא, עד רבה. בלעם יודע מי מדבר עמו, כי מי שמדבר עם בלעם, זה בסופו של דבר בלעם בעצמו. אז הוא מודע לשורש הרוחני העליון שלו, אבל בסופו של דבר זה בלעם שמדבר עם עצמו. מה שאין כן, הדיבור שבא אל משה הוא דיבור טרנסנדנטי אמיתי. זאת נבואה אמיתית, לכן הוא לא יודע מי מדבר עמו, כי יש לו קשר אל מעבר לטבע. כמו שאברהם אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור, בלי לפגוע באף אחד, אבל הפילוסופיה שלכם לא תגיע לי יותר ממה שהחמור מגיע אליו.
ובלעם, עם כל זה שהוא נביא השם?
כן, אבל הוא ואתונו זה בסופו של דבר.
באותה רמה?
זה לא, באותו עולם. באותה מעטף.
בעולם הטבעי.
בדיוק.
בעולם שלא מתעלה מעל הטון.
מעל האימננטיה.
והנה, אם אנחנו מדברים באמת על השאלה, עמים ישראל, בלעם משה, מה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ואנחנו, אתה יודע, אחת הביקורות הגדולות, גם פנימיות, בוודאי של אומות העולם, זה על ההתבדלות הישראלית, על ה...
בדיוק.
רגשות העליונות.
כן, מרגישים פה את הביקורת של הנרי ברגסון, שאמר שהנצרות עליונה מן היהדות, כי היא מדברת על אלוהים שמתעניין בכל העולם כולו, בעוד שאלוהי ישראל מתעניין רק בעמו. כן, אני חושב שאתה רואה כמה שטעות.
והמתח הזה, רק להוסיף, המתח הזה בין הפרטיקולרי לאוניברסלי, גם בתוך היהדות קיים...
עד עצם היום הזה.
עד עצם היום הזה.
כן. אלא אתה יודע שזה תמיד גורלם של תרגומים לא מוצלחים. מה פירוש לא יתחשב? עם לבדד ישכון, בגויים לא יתחשב. בעברית מודרנית, כשאני אומר, אני לא מתחשב, הכוונה לא אכפת לי. כן. בעברית מקראית לא יתחשב, הכוונה אינו עולה בחשבון. כלומר, יש 70 אומות, יש אומה 71, אז היא לא בחשבון. כן. גם כן, לבדד ישכון, אין הכוונה שהוא מבודד את האחרים. הוא לעצמו, הוא יושב בדד. כלומר, ההחלטה של עם ישראל, ההחלטה של ההשגחה, שעם ישראל יחיה בקצב היסטורי שונה משאר האנושות, בסופו של דבר אנחנו יודעים בשביל מה זה, בשביל ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יש מטרה אוניברסלית בדבר הזה. בסופו של דבר, אם אני רוצה להועיל למישהו, צריך ליצור בהתחלה איזשהו נתק, איזשהו דיסטנס. לא מתוך סנוביות, לא מתוך גאווה, אלא עד רבה, מתוך אחריות. אם אני שוכח שיש לי תפקיד ייחודי, אני לא אוכל לתרום את הייחודיות שלי אחר כך לאוצר הכלל כולו. ולכן, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, וזה בעצמו הברכה לעולם כולו, כי הרי מה אומר בלעם בעצמו, שהגיע לדיאגנוזה הזאת, הוא אומר, תמות נפשי, מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אינני יכול שלא להיזכר פה בהקשר של בלעם, בדמות שממש דומה לו דווקא בעידן המודרני. אני מתכוון לניטשה. כן, הרי ניטשה מצד אחד היה מלא הערצה לעם ישראל, מצד שני מלא קנאה. אנחנו רואים כלפי עם ישראל איזה מין תגובה בלעמית טיפוסית. הוא יודע את הערך של עם ישראל ולכן גם מקנה בעם היהודי.
אבל גם כן, בתקופות שונות. זאת אומרת, הוא מקנה עד התקופה שנולד, המעט עד התקופה שנולד ישו. זאת אומרת, מפה הוא רואה את הקלקול גם.
כן, מצד שני, הוא הרי כשהוא מדבר על זה שאלוהים מת, הרי ברור על מה הוא מדבר. הוא מדבר על התפיסה של אלוהות, שהתפתחה באירופה של ימיו. הוא אומר, זה בעצם, זה הסוף של הנצרות, זה הסוף של האלוהות בתפיסה הדתית הקלאסית. ואז הוא כותב בספרו השחר, משפט שבכל זאת אי אפשר למחוק אותו, הוא כתב אותו. אין? העולם הולך ומשתנה, ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. כלומר, זה בדיוק התגובה של בלעם. כלומר, הוא מרגיש את האובדן של התפיסות האלוהיות שקדמו. בימי בלעם זה האלילות, ובימי ניטשה זה הנצרות. כל זה נגמר. התפיסה, הייתי אומר, המגית כמעט של האלוהות, כל זה נגמר. אבל יש איזושהי בשורה שהוא מבחין שהיא נמצאת בתוך עם ישראל, שעומדת להתממש דרך שיבת ציון, דרך שזה שהשכינה עומדת לשוב לעולם כולו. ברור שהדברים האלה מהווים איזה מין מהפכה רוחנית בעולם.
זה מעניין מה שאתה אומר על ניטשה, כי גם את ניטשה, בסופו של דבר, מהחומרים שלו הופתו ובצורה...
ברור, כמו שגם מהחומרים של בלעם הופתו אחר כך.
ונלקחו, והיו בסיס גם ל...
אבל האם אין איזושהי אחריות לניטשה על השימוש שעשו בדבריו? ברור, שכשאדם, גם אם אומר, הוציאו את דבריי מהקשרם, צריך לדעת שיש אחריות לזה שדבריך נאמרו בהקשר מסוים, ושאפשר להוציא אותם מהקשרם. כלומר,
אפשר על כל אדם בעצם, על כל מי ש אומר אמירות משמעותיות.
בוודאי גם היהדות, הרי היהדות היא זו שגרמה מבחינת העיוותים שעשו ממנה גם כן לנזקים גדולים בעולם.
גם בתוך הדת, אתה יודע, אפשר לקרוא את הרמב״ם בכמה צורות.
כן, אומרים שלכל אחד יש את הרמב״ם שלו.
את הרמב״ם שלו.
הרי מיימונידס, יומונידס, היזמונידס. כן. אז כל אחד יכול לתפוס את זה איך שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר ברור שמתברר פרשת בלק, איך שזה אחד הדברים הגדולים ביותר שיש, מהו התפקיד והברכה של עם ישראל כלפי האנושות כולה. וזה דווקא נעשה בבירור על ידי מישהו שעומד מבחוץ, מי שמייצג את העמדה הנגדית, בלעם, שהוא נביא אומות העולם, הוא זה שיכול לברר לך מי זה עם ישראל.
אתה צריך את, את הנקודת מבט החיצוניות.
בוודאי.
כדי להגיע. עכשיו, אחת הברכות, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, מדברים על... יש פה רמז לצניעות. תכף אנחנו נגיע לסוף הפרשה שהיא הכי רחוקה בעצם מתפיסת צניעות. מה זאת אומרת ישראל שוכן לשבטיו?
כלומר, כנראה, אתה יודע, רבי נחמן מברסלב אומר שכל העניין הוא להפוך את האי סדר להיות כסדר. הרי בסיפור של בן המלך ובן השפחה שנתחלפו, שאנחנו לא נספר אותו, אבל אני ממליץ לכל הצופים לקרוא אותו, אנחנו רואים שבסופו של דבר בן המלך מגיע ורואה את כיסא המלך, כל כולו מבולגן. שומע, אי אפשר לגשת אליו בגלל שיש הריות ונמרים בדרך, יש קוצים שמפריעים, והשבילים לא מיושרים. ואם מחזירים את השושנה שנפלה, מחזירים אותה אל ראש הכיסא, פתאום הכל מסתדר, השבילים נפתחים וכו'. זאת אומרת שיש בעולם הרבה ערכים, אבל ערכים לא מסודרים. כל הערכים האלה נמצאים בשבטי ישראל. כל שבט ושבט יבצג איזשהו ערך. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, כשכל אחד במקומו, פתאום ותהיה עליו רוח אלוהים. כלומר, אנחנו צריכים בעולם לא לבטל ערכים, אלא לדעת לתת לכל ערך וערך את מקומו. ברגע שכל אחד אומר, יודע שהוא אומר אמת, ושלאמת הזאת יש גבולות גם כן. אתה בא בשם אמת, אתה בא בשם שלום, אתה בא בשם צדק. כל אחד צריך לדעת את הגבולות גם של הערך שהוא מייצג, אז בעצם רואים את שיעור הקומה המוסרי המלא.
ואז בכלל אפשר להסתכל על כל פרשת בלעה והכללות והתפיסה, כאלה זה, אתה יודע, כאלה זה מטאפורה. עם ישראל כמביע מטאפורה כללית לאומות.
כן, תמצית האנושות.
תמצית האנושות בתוך עם ישראל. אמר את זה אחרי זה, 2000 שנה אחרי זה, פרנץ רוזנצווייג בכוכב הגאולה בתפיסה, בתפיסה שעם ישראל, בגלל זה הוא נחוץ להיות לשיטתו בגאולה, כמי שבעצם עיני כל האומות נשואות אליו.
כן, זה משתקפות של הכל.
והוא המטאפורה לקיום האנושי.
ודאי, ודאי. 70 נפש כנגד 70 אומות העולם.
תשמע, הפרשה הזאת של בלעם עדיין היא מדהימה, וכל פעם מחדש אתה קורא משהו ומתגלה, ואני בטוח שבתורת הסוד יש אינסוף, לא אינסוף, זה אולי לא הביטוי המתאים, אבל יש ודאי טילי טילים של מילים נכתבו בנושא. אבל אנחנו כדי שנספיק, אנחנו חייבים ללכת לסוף הפרשת.
ובשיטים.
שם אנחנו מגיעים באמת לריקבון מוסרי. הרגע דיברנו על עם ישראל, על כוחותיו, על הרחב, על עוצמתו.
הוא עליון ובול נפל, כן?
כן, כמעט, ואין פה גאולה דרך הביבים. זה כי פה קודם כל אנחנו הפוך, יש פה מהלך מגבוה
אל המקום הנמוך ביותר. אגב, זה המקום היותר נמוך גם מבחינה גיאוגרפית בעולם, הרי שם השיטים זה צמוד לים המלח,
כן.
400 מטר מתחת לפני הים, המקום הנמוך בעולם.
והעבודה הזרה שלהם, מעבר
יותר מושחדת שבעולם.
בדיוק, זאת אומרת, כאילו זה העבודת בעל הכי נחותה שיש. נשאלת
השאלה, למה בני ישראל כל כך נמשכו אל בעל פאור? כלומר, מה כל כך משך אותם שם? אני חושב שזה היה בגלל שהם שמעו מפי משה שהשם הוא אחד. שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, המוטו של היהדות, זה פמפם, אפשר לומר, זה פעל בתוך הנפש של בני ישראל. הם אמרו, הנה, עבודה זרה מאוד משמעותית, זאת עבודה זרה שעובדת את האלוה שלה דווקא בדבר היותר שפל והיותר נמוך. אז אמרו, אם כן, יש פה פוטנציאל אדיר של קדושה שגנוז שם. האדם היחיד שיכול היה להתמודד עם זה היה משה רבינו בעצמו, לכן הוא קבור מול בית פאור, כי הוא מספק את התשובה.
אבל זה מחשבה מהפכנית מאוד הרב, מה שאתה אומר. אתה אומר פה, דווקא בגלל שזה כל כך נחות, ואנחנו אומרים, הכל אחד...
ולכן נמשכו אל זה. ולכן היה צריך דווקא שמשה רבנו, שהוא זה שלימד אותם שהכל אחד, הוא זה שהגיד גם שזה...
אבל הדבר הזה חוזר ביהדות, זאת אומרת, זה לא בעל פאור, כי הוא כן, בדוגמה הבאמית הזאת.
זה מזכיר לנו את מה שאומר בעל נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, בספר, בספרו המפורסם, שיש שתי הכרות ששוכנות זו בצד זו ביהדות, שמצד אחד אומר, הכל אלוהות, הקדוש הוא נמצא בכל, אז לפי זה אתה יכול להזיק כל דבר, אבל אותו אלוה שגילה לך שהוא אחד ושהוא נמצא בכל, הוא גם אמר לך שיש הבדל בין טוב לרע, בין טמא לטהור, ושיש היררכיה של ערכים. וזה
כן, אבל אתה יודע, אני אומר לעצמי, בלי להיכנס למה זה היה בעל פור, הרי גם אנחנו היום, שאנחנו יוצאים מאותו מקום, אנחנו נושאים ברכה. זאת אומרת, אפילו היהודי, בכל רגע באמת, בכל רגע בחייו, בכל שנייה, בכל מצב, יש את הקדושה.
כן, ויחד עם זה המתח של ההיררכיה. זאת אומרת, שיחד עם ההכרה שהכל קדוש, לזכור שיש מדרגות בקודש, ושיש קודש וחול, ושיש אפילו טומאה. כלומר, האדם צריך להתגבר על הרצון שלו לראות את האור האלוהי בכל דבר ממש, שאם לא כן, לא תהיה התקדמות מוסרית.
והדבר, וכמובן, אתה יודע, הדברים קשורים גם בעניינים מיניים, הסיפור הזה, שזה גם כן, אומרים שלא, שגם את העגל עשו רק כדי...
כן, רק שתשים לב ששם מדובר סך הכל, לא בגילוי הראיות במובן הקשה ביותר, אלא במובן של הפרדה בין ישראל לעמים. זאת אומרת שהקנאות גם של פנחס, כשאתה רואה שפנחס מתעורר, הוא לא מתעורר נגד העבירה החמורה ביותר שיש בתורה, אלא הוא מתעורר על זה שיש איזה ביזיון לאומי, שעם ישראל הלך לחפש לו, סיפוק צרכה, אפשר לומר, מחוץ למחנה, איפה שימצא בעל פאור, בעוד שאפשר להקים משפחה טובה בתוך עם ישראל.
לא, זה בוודאי, אבל זה מתוך קדושה, אבל העובדה שהאדם, גם היהודי, שעכשיו היה, לא מזמן ראה את... זה מה שמדהים אותי כל פעם מחדש. האדם שראה במו עיניו את מעמד הר סיני, עולה, ועדיין, אני חושב שזה מטאפורה, שאת אומרת לנו גם משהו על, על הנפש האנושית, על, על המקום של הבהמי, וכמה
קל... אל תאמין בעצמך עד יום אותך.
בדיוק, כמה קל. זאת אומרת, וגם להגיד לעצמך, תשמע, זה קיים גם בך, גם ברב וגם בגדול מכולם, זה קיים, זה קיים בכולם. האמת שהיינו יכולים לחבר את זה, את הנושא המואבי, גם, כי בסופו של דבר זה קשור, אנחנו בסך הכל כמה שבועות אחרי שבועות, ואנחנו אומרים, הנה, הגאולה הבאה דרך חביבים, הנה, המואביה שבסופו של דבר תביא לנו את דוד המלך. כלומר, אין הפרדת רשויות מוחלטת, זאת אומרת, יש היררכיה,
כן,
אבל...
תמיד, תמיד זאת הבעיה, זאת אומרת, שאנחנו צריכים לחפש בתוך ה...
אנחנו צריכים להוציא את, את הגאולה לפעמים, בזולה, ממש בזולה. כמו שהם מוציאים פטריות קמאין, כאילו, אחת להוציא אותה מתוך ה... מתוך המדמן.
אכן, טוב, זה נושא שהיינו צריכים להרחיב בו.
אפשר להרחיב בלי סוף, אבל מתוך הדבר הזה, אנחנו, זה זורק אותנו באסוציאציות. אני מאוד מודה לך, רב אורי שר, כי אני מאוד מודה לכם הצופים, באמת, שוב, נגענו, נגיעה שטחית מאוד, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולהעמיק בכל הדברים. תודה רבה לכם. תודה רבה לך,
שוב, רב אורי שר,
כי היה לי מאוד מעניין.
כל טוב.